נלמד בסייעתא דשמיא מאמר בספר מאור עיניים, פרשת בהעלותך, המאמר הראשון. מאמר מאוד יסודי על היחס בין פנימיות לחיצוניות בתורה ובמצוות. יסוד הדברים כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בהעלותך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואי להם לבני אדם, אוי להם לבני נשא, לבני אדם, שמסתכלים על התורה ורואים רק את החיצוניות, רואים ספר סיפורים. המבט הנכון, המבט האמיתי על התורה וגם על עבודת המצוות שלנו, יש פה משהו חיצוני, זה לבושה דאורייתא, זה הלבוש של התורה, אבל לא להיעצר במבט על הלבוש, אלא להבין שמאחורי הלבוש יש גופה דאורייתא, גופי ההלכות, המצוות, הפעולות, זה לא רק סיפורים. ומהגופה דאורייתא להגיע לנשמת הדאורייתא, הנשמה של התורה, שזה הכוונה הפנימית, החיבור לקדוש ברוך הוא, ומשם למה שיתגלה רק לעתיד לבוא, נשמת דנשמת הדאורייתא, כך הדברים מבוארים בזוהר הקדוש בפרשה שלנו, פרשת בהעלותך, וכך גם לגבי עבודת המצוות. עבודת המצוות זה לא רק להיות במעשה החיצוני, אלא כוונת הלב הפנימית. מאמר מאוד יסודי שמדבר על היחס באופן כללי לתורה ולמצוות, לא רק עשיתי בצ'קליסט, הסימן טבעי, מה רוצים ממני, עשיתי את מה שרציתי, אלא לחיות עם הדברים, להיות מחובר לדברים, אחרי כוונת הלב אין הדברים, להביא את הלב, את הכוונה לתוך המעשה, לחבר אותם בצורה הנכונה, וכך להגיע אל הדבקות האמיתית בקדוש ברוך הוא. נראה בסייעתא דשמיא, דברי המאור עיניים בפנים, השם יעזרנו שהדברים האלה נלמד אותם, שהם ילמדו אותנו ויתחברו אל הפנים שלנו להאיר את הנפש האלוקית שבתוכנו, את החלק אלוקה ממעל שיש בנו, להגיע אל מקורו, להתחבר אל שורשו, אל שורש הכל, אל הקדוש ברוך הוא בדבקות גדולה. לשון המאור עיניים, הוא מביא דבר ראשון את הפסוקים כדרכו, מביא את הפסוקים, וידבר השם אל משה לאמור, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, והוא מציין לדברי רשי, שויעס, כן אהרון, פרש רשי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. והשאלות, הוא לא שואל כאן שאלות, הוא פשוט מציין את הפסוקים. בסוף המאמר הוא ידבר על העניין של, בסוף המאמר הראשון הוא ידבר קצת על בעלותך את הנרות, הוא לא יסביר בסוף המאמר הזה גם את העניין של פרש רשי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, את זה הוא יסביר רק בסוף המאמר הבא. זאת אומרת, בפרשת בעלותך יש שתי מאמרים, המאמר שמתחיל או יאמר בעלותך, שם הוא יבאר גם את העניין של להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, זה מאמר שני, שם הוא מדבר על ההתמודדות עם מחשבות זרות, עניין הטבת הנרות, שזה הטבת האותיות, אבל אנחנו לא נלמד את זה כרגע, אז אני רק מציין שהפתיח פה, שהוא מביא את הפסוקים עם רשי, לא יבואר כולו במאמר הזה, המאמר הראשון, אלא החלק הזה יבואר בעזרת השם במאמר השני. במאמר הזה מתחיל המאור עיניים ואומר כך, אומרו רביסינו זיכרונם לברכה, משנה באבות, שכר מצווה מצווה, שכר מצווה מצווה, הפשט הפשוט, אדם עושה מצווה, מהשמיים נותנים לו שכר, נותנים לו מתנה, מסייעים ומזמינים ביד מי שעשה מצווה אחת, שיעשה אחרת, כדי לתת לו שכר על שתיהן, כך אומר רבי עובדיה מברטנורה, ושכר מצווה הוא מצווה. הגאון מבין למפרש, כך מובא זה גם בביאור הגר"ל משלי, בפרק א' פסוק כ"ג, ושם הם מביאים בהערות מכל אליהו, מקומות אחרים שהגאון מבין למפרש, שכשאנחנו עושים מצווה, שורה על האדם רוח קדושה שלא נחה עד שהוא יעשה מצווה נוספת. הנה אביע לכם רוחי, כל עבירה שאדם עושה, שורה עליו רוח טומאה שלא נחה ולא נרגעת עד שהוא יעשה עוד עבירה. כל מצווה שאדם עושה, שורה עליו רוח קדושה שלא נחה עד שהוא יעשה עוד מצווה. הגאון מווילנה מסביר לפי זה את המשנה שם, הוא אומר, המצווה אומרת לך, הווה רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. מסביר הגאון מווילנה, וזה לא רק זה הפשט, אלא זה גם מאוד מתחבר למה שנראה בהמשך בעזרת השם במאור עיניים. אומר, הווה רץ למצווה קלה, אפילו זאת מצווה קלה, אז מה כל כך חשוב לרוץ אליה? והווה בורח מן העבירה, תברח מהעבירה, מכל עבירה שלי, גם עם עבירה קלה. אומר למה? כי זה לא ייעצר במצווה קלה הזאת. אתה תרוץ אחרי המצווה קלה הזאת, אתה בעזרת השם תשיג אותה, ואז יהיה שכר מצווה מצווה. אתה תזכה לרוח קדושה הזאת שתימשך עליך בזכות המצווה קלה שעשית. ואז מה יקרה? מצווה גוררת מצווה. לא מצאת רחמנה לצלן כשבא לאדם עבירה מזדמנת לו. בורח מן העבירה, תברח מזה. למה? כי עבירה קטנה, אבל שכר עבירה עבירה. ואז שורה לאדם רחמנה לצלן רוח טומאה שדוחפת אותו, דוחקת בו, שימשיך ויעשה עוד עבירות. ואז השכר עבירה עבירה יגרום שעבירה גוררת עבירה. ולכן, אומר הגאון מווילנה, הדרך להתמודד כשאדם נזרק בין רוח טומאה לרוח קדושה, לשבור את המעגל. לשבור את המעגל זה אומר, אם שורה עליו רחמנה לצלן רוח טומאה של עבירות, ורץ למצווה קלה. תרוץ למצווה, ותיזהר מכל עבירה שהיא, בורח מן העבירה, בגלל הכוח העצום הזה של שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. כי אי אפשר ולא ייתכן שיהיה על אדם בו זמנית רוח קדושה ורוח טומאה. ולכן אם האדם רץ אפילו למצווה קלה, זה יכול להציל אותו מעבירות חמורות מאוד. ואפילו עבירה קלה יכולה רחמנה לצלן להבריח ממנו רוח קדושה גדולה מאוד. ולכן הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כך מסביר הגאון מווילנה את המשנה שם בפרק ד' משנה ב' באבות. עוד פעם בפירוש המשלי, וזה כל אליהו, מביאים את זה בליקוטים בשם הגאון מווילנה, אולי זה מעלות התורה בשמו, אני לא זוכר כרגע, אבל זה מובא בשם הגאון מווילנה, הפירוש הזה. המור עיניים אומר, הוא בא לפרש את מה זה שכר מצווה מצווה, בצורה אחרת קצת, למרות שבשורש יש חיבור ביניהם, בוא נראה. מר שכר מצווה מצווה, אומר המור עיניים, רצה לומר שהשם יתברך נתן לנו המצוות, כדי להידבק על ידיהם בהשם יתברך. מצווה מביאה לדבקות בהשם יתברך. זאת מטרת המצוות שקיבלנו, להגיע אל הדבקות. וזהו, שכר מצווה, מה השכר של המצווה? הוא מצווה, מלשון אחרת קצת, מלשון צוותא, לצוות לזה, צוותא, חברותא, ביחד, דבקות, להיות ביחד, דהיינו, שנדבק על ידו בהשם יתברך, ואין לך שכר גדול מזה. זאת אומרת, שכר המצווה הוא הדבקות. שכר מצווה, מצווה מלשון צוותא, מצווה מלשון דבקות. אם תתבוננו, מצווה היא גם מלשון מצווה, נכון? מה זה מצווה? ציווי. ציווי שצווינו. מצווה, יש עלינו ציווי לעשות כך וכך. מצווה זה בעצם כשיש מי שמצווה. אם אין מצווה, אין מצווה. בסדר? זה פשוט אותו השורש המילולי, כן, הלשוני של המילה. כן, מצווה זה מלשון המצווה. שכר מצווה הוא מצווה. זאת אומרת, השכר של עשיית המצווה החיצונית הוא לגלות ולהידבק במצווה של המצווה הזאת בצורה של צוותא, כן, שאנחנו מצוותים אליו, לא שהצוותא הזה בא דווקא מהרמית ולא מלשון הקודש, אבל זה גם במשמעות הזאת, שיש לצוות לזה, יש לנו קשר עם המצווה. עוד פעם, הקשר הזה עם המצווה הוא קשר של דבקות. ואת זה הוא גם בעזרת השם יסביר הלאה. אני רק אומר שיש פה, כשאנחנו מדברים על רוח קדושה ששורה על אדם שעושה מצווה, והיא דוחפת אותו לעשות עוד מצווה, מבואר בנפש החיים, בסדר? בתחילת שער א', שהרוח קדושה הזאת שמקיפה את האדם, היא כוח הדבקות. זה אור מקיף שהוא כוח הדבקות. זאת אומרת, יש פה קשר בין הדברים, ולכן אני רואה אותם בסוג של הדרגה. זאת אומרת, יש פה יותר קרוב לפשט וקצת יותר רחוק מהפשט, אבל בעצם יש פה משהו מקשר ביניהם, אבל את זה נשאיר כרגע בצד. ואת הדבר הזה, המצווה הזאת, זה הכוח של מצווה. האמת היא שהמאור עיניים כותב את העניין הזה בכמה מקומות, בהשוואות, במהדורה החדשה הם מציינים לפרשת וירא, שהרב המאור עיניים כותב שם שעשיית המצווה הוא העיקר על ידי העיקר המצווה, על ידי בחינת קבלת פני השכינה, שהוא הדבקות מלשון צוותא, אומר כדמשמע מלשון מצווה. אומר כמו שכתוב באבות, ששכר מצווה מצווה, שעיקר שכר מן המצווה, הוא המצווה, שהוא הדבקות האלוקי והתענוג הרוחני שבעשיית המצווה, שהיא בחינת קבלת פני השכינה. אומר כאילולי זאת, אם אדם עושה את המצווה, והוא עשה רק מעשה חיצוני, ואין פנימיות במעשה הזה, אין כוונה במעשה הזה, אין חיבור אל המצווה, תוך כדי עשיית הציווי, אומר המצווה הזאת נקראת מצווה בריקניה, מצווה ריקה, שהיא בלי חיות ונשמה, ואינו רק גוף המצווה כנודע, זה רק גוף בלי נשמה, וכמו שהמור עיניים עצמו יזכיר בעזרת השם בסוף המאמר אצלנו, מדברי האריזל בליקוטי תורה פרשת עקב, שהמצווה יש לה גוף, דהיינו בחינת המעשה, ויש לה נשמה, היינו הכוונה שהאדם מכוון בה לעשותה כתקנה, ואם נעשה בלא כוונה הצריכה, תהיה כגוף בלא נשמה. היינו דברי האריזל, ולכן הוא אומר, מצווה כזאת, בלי כוונה, היא בעצם בריקניה. למה? כי הכוונה היא מה שמחבר אותנו אל המצווה של המצווה. ואם אין מצווה למצווה, ויש פה רק עשייה חיצונית, זה בריקניה. ואינו נקרא מצווה. זאת אומרת, מצווה שבשלמות, מצווה שמחוברת אל המצווה, רק על ידי התשוקה והדביקות, חלק האלוקי השוכן בתוכו, אל השורש ברוך הוא, אתה לא שימו לב כל מילה, הוא אומר, זה תשוקה ודבקות, של מה? של חלק האלוקי השוכן בתוכו, זאת אומרת, בתוך האדם יש הרי את החלק אלוק ממעל, את הרוחניות הקדושה הזאת, ואת זה, על ידי המעשה מצווה, שהוא המקשר, המדביק, את הנפש, החלק האלוקי, שמשתוקק ודבק, אל השורש ברוך הוא, עם כל חלקי ישראל. עם כל חלקי ישראל. העניין הזה של עם כל חלקי ישראל חוזר בדברי המוריניים כמה פעמים, שלכן כל מצווה עושים בשם כל ישראל. יש על זה ביאור גדול, ובעזרת השם דיברנו על זה קצת, אבל בעזרת השם נדבר על זה שיעור נפרד בלי נדר. על העניין הזה שבשם כל ישראל מהעניין, אבל הוא אומר שבלעדי זאת, בלי החלק הזה, שאדם מנסה לקשר את נפשו בהשתוקקות ובדבקות, אל השורש ברוך הוא, המצווה היא בלי חיות, ולכן אומר הרשעים נקראים בחייהם מתים, על שם שמעשיהם בלי חיות. המעשים שלהם הם בלי חיות. זה בבהרה, יש גם בפרשת אמור, אומר, דומה לזה, אומר המור עיניים, אומר, כל נודע, כל עבודתנו וכוונת כל עשיית המצוות הוא, שנגיע למדרגת ובו תדבק, שהוא לדבק, עוד פעם, שימו לב פה, הוא חוזר על הנקודה הזאת, לדבק את עצמו עם החלק אלוקי השוכן בתוכו לשורש הכל. בסדר? יש את שורש הכל ברוך הוא, ואנחנו צריכים לדבק את מה? את החלק האלוקי, את עצמו עם החלק האלוקי השוכן בתוכו, להביא אותם לדבקות בשורש הכל, על ידי עסק התורה ועשיית המצוות. אני לא רוצה לדבר בשפה של המקובלים, אבל מי שמכיר את השפה הזאת זה די ברור, כן? נראה פה על עליית מן, כן? עם חלקי נפשו, עד הפסק דייק, כן? שזה היה, בסופו של דבר בהמשכה תמיד יש לנו את אור האין סוף שבתוכם, אחרי ה... רשע של ימותו ולא בחוכמה, כן? אקיה והמנוקנות, ובסופו של דבר מגיעים לאור אינסוף שבתוכם, זה המשכת הדברים, בסדר, בוא נשים את זה בצד, אבל הדברים ברורים, כן? או שלא, אבל לא, לא, כרגע לא נוכל להיכנס לזה. אומר, אבל על ידי, איך מגיעים לדבקות הזאת, של לדבק את עצמו עם החלק אלוקי השוכן בתוכו, לשורש הכל, על ידי עסק התורה ועשיית המצוות, שעל שם כך נקראים מצוות. לשון דבקות, עוד פעם הדיבור הזה של מצוות מלשון בצוותא, צוותא, שבאמצעותן על ידי התורה והמצוות נזכה לדבק החלק אלוקי והחיות השופע בתוכנו אל הכל, שורש הכל למעלה. טוב, ופה הוא גם בפרשת אמור, המאור עיניים מוסיף, והנה עבור שיש ניצוצות הקדושים ונשמות נפולים מעם ישראל, שאין להם כוח לעלות בעצמן למעלה, על ידי שהן מופסקים, מנותקים, רחמנא ליצלן, מוכרטים, הם לא יכולים לעלות למעלה, ומגושמים מאוד. ועל כן, צריך העובד, האדם שבא לה ועובד את השם, צריך לקשר את עצמו עם כל המדרגות, ולהביאן למעלה לשורש הקדושה העליונה. ופה עוד פעם חוזר על עצמו הנקודה, של בשם כל ישראל, ובמילה אחת, אין דרך להגיע לדבקות בשם יתברך, בלי בשם כל ישראל. אנחנו לא עומדים לפני הקדוש ברוך הוא כיחידים. אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא מכוח מעמד הר סיני וכהמשך למעמד הר סיני. מכוח האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב וכהמשך לאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב. למשפחותם לבית אבותם. וכמו שראינו במאור עיניים פרשת נשא, למשפחותם זה לשון דבקות, לבית אבותם מקשרים את הדברים לאברהם יצחק ויעקב. ולכן כל עלייה של דבקות וקדושה תלויה בזה שיש פה בשם כל ישראל. אני לא עומד לבד, אני מצרף את עצמי עם נשמות מופסקות ומגושמות שלא יכולות למעלה, כן, הניצוצות הקדושים ונשמות נפולים, אני מצרף את עצמי בשם כל ישראל, הגדולים ממני, הקטנים ממני, כל מי שיש, לעלות ביחד, לעמוד ויחן שם ישראל נגד הר כאיש אחד בלב אחד. כי זאת הצורה שיש עמידה בניסיון, זאת הצורה שיש תפילה, זאת הצורה שיש תורה, זאת הצורה שאנחנו באים ועומדים לפני השם יתברך. אלו דברים כמו שראינו אותם בפרשת וירא ופרשת אמור, אנחנו באים לחבר את העומק שבנפשנו, את החלק הזה שיש בתוכנו, חלק אלוקי ששוכן בתוכנו, לשורש הכל, על ידי עסק התורה ועשיית המצוות, שלהם יש את הכוח לחבר שמיים וארץ, וכמו שראינו במאור עיניים בפרשת נשא, הם יש להם את הכוח לקחת את הארץ שפה למטה, שרוצה ומשתוקקת לעלות למעלה ולא יכולה, ואת ה... כביכול ברוך הוא על כל... כמה שהוא מנותק מאיתנו, נמצא כל כך גבוה, הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות שהם מחברים. יכולים לחבר ולדבק שמיים וארץ ולהביא אותם יחד, ולכן התורה והמצוות הם הכלי שמדבק שמיים וארץ. התשוקה והדבקות של החלק אלוקי השוכן בתורו אל השורש ברוך הוא עם כל חלקי ישראל. עכשיו, הדבר הזה מסביר המאור עיניים מרומז, החלק העבודה הנפלאה הזאת שיש בעשיית המצוות בכוונה, מתוך מודעות למצווה, מתוך חיבור ודבקות אל המצווה, שכר מצווה, להגיע למצווה, שזה ה... אין לך שכר גדול מזה, כמו שאמר המאור עיניים, אומר, והנה מצווה הוא אותיות השם הוויה ברוך הוא. זה עניין שכתוב בתיקוני זוהר, שמצווה זה מם צדיק וו ה. הוו ה זה בעצם כנגד וו ה של שם הוויה, אבל המם צדיק הם כנגד היוד וה הראשונות של שם הוויה, רק שזה לא מופיע ביוד וה, אלא בהיפוך של אטבש, כי השני אותיות ראשונות שהם מם צדיק הם אטבש אותיות יוד קי. אומר, ולהבין זה, אומר, בוא נבין את הדבר הזה, את הסוגיה הזאת, למה באמת מצווה מרמזת על שם הוויה בשלמות, אבל שתי האותיות הראשונות הם במם צדיק. מה הסוד בזה? זאת אומרת, הוא לא שואל פה שאלה למה זה ככה, הוא בעצם מנסה להבין, בוא נבין מה מגלים לנו בדבר הזה, למה מצווה נקראת בסוד הזה של י' ק' ו' ק', אבל י' ק' בהיפוך של אטבש, למה החצי הראשון של השם הוא נסתר באותיות אטבש. זאת אומרת, יש פה הסתרה של האותיות יוד קי. יפה. האמת היא שפה המאור עיניים מסביר את זה על עניין סתים וגליה. המאור עיניים בבראשית מביא גם כן את העניין הזה, שמצווה הוא אותיות שם המיוחד, ואומר וו קי של שם הוויה בהתגלות, יוד קי של שם הוויה בהעלם, באטבש, שהוא מם צדיק. אומר, כי על ידי המצווה, שהוא לשון דבקות, נעשה דבק בו יתברך. אומר, אף שאלוקותו הוא בהעלם שאינו נראה לעין, אבל מכל מקום הוא אחוז בחבלי אבותות האהבה שיש לו לבורא ברוך הוא על ידי מצוותיו. מה שהוא קורא לזה, בחבלי אבותות אהבה. זאת אומרת, המן צדיק הוא הסתרה. על מה? על היוד קי. היוד קי זה חבלי אבותות אהבה שקיימים. ראינו את זה במאמר בפרשת נשא במאור עיניים, שהוא קורא לאותיות י' ק' של שם הוויה, עולם האהבה. כי זה כנגד טרן רעין דלא מתפרשים, דיברנו על זה שם. ולכן גם כאן הוא אומר, בעצם יש פה בהלם, אבל יש פה, לא נראה לעין, י' ק' שהם אחוז בחבלי אבותות האהבה שיש לו לבורא ברוך הוא, על ידי מצוותיו, ואלוקותו ואור שפעת כבודו מופיע במצווה הוא בהלם, בחלק של הצדיק. אז יש פה באמת שתי חלקים, יש פה חלק נסתר וחלק נגלה, יש פה חלק של גילוי כבודו יתברך, גילוי אהבה נפלא של הקדוש ברוך הוא אלינו ושלנו אליו, שנמצא בכל מצווה, אבל לא תמיד בגלוי. ולכן במקום שזה יהיה באותיות י' ו-ה' שמגלים על הגילוי הזה, על הטרין רעין דלא מתפרשים, שתי ידידים אוהבים שלא נפרדים זה מזה אף פעם, זה מתגלה בצורה של אטבש, בהסתרה, מם צדיק. מם צדיק, הוו כי כן נמצא בגלוי, אבל המם צדיק, העולם האהבה, נמצא באסתר. ואת זה ממשיך, זאת אומרת, בא המאור עיניים אצלנו פרשת בעלותך וכותב, העניין הוא שהשם יתברך ברוך הוא וסתים וגליה, כך נקרא בזוהר הקדוש בחלק א' למתת עמוד ב', שהשם יתברך הוא סתים וגליה, סתום וגלוי, חלק מוסתר וחלק נגלה. נגלה, מסביר המאור עיניים, מצד פעולותיו, דהיינו, הניסים והנפלאות שעשה לנו, אם זה במצרים, ולא רק אז, ועושה עמנו בכל עת ורגע, זה דברים גלויים, זה דברים ניכרים, ובזה אנחנו יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד חלק, ונסתר מצד מהותו. כמה שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בעולם בכל מיני אופנים, אך יש מהותו יתברך תמיד נסתרת, בה אין שום גילוי. כשאנחנו יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא, כמה שאדם יכול להשיג, זה רק את מציאותו ולא את מהותו. אנחנו יכולים להבין מתוך דברים שאנחנו רואים ומבינים, להבין שהוא קיים, להבין שהוא נמצא, אבל להבין מהו, זה אין לנו אפשרות. להשיג את מהותו אין לנו אפשרות, והמור עיניים עצמו, לא כאן, בכמה מקומות, חוזר על זה. יש בליקוטים, בדיבור המתחיל, השם בחוכמה יסד ארץ, הוא כותב בלשון הזאת, כי באמת אי אפשר להשיג הקדוש ברוך הוא עניינו ומהותו, כי אם מצד נמצאיו נשיג שהוא נמצא, אפשר להבין שהוא נמצא, ואי אפשר לידע כי אם מציאותו ולא מהותו. ונמצא שהוא נגלה ונסתר, נגלה מצד פעולותיו ונסתר מצד מהותו. דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, גם בשיעור בסוד ישורים על בראשיס, ויש עוד הרבה, העניין של מציאותו ומהותו זה סוגיה גדולה, והמור עיניים, נביא עוד ציטוט מהמור עיניים בישמח לב בפסחים, שגם כותב בלשון הבאה, אומר כי מהותו, כן, המהות של מהו, הוא בלתי אפשר לשום נברא להשיג. מחמת שהוא יתברך אינסוף, הוא בלתי מוגבל, הוא בלתי בעל תכלית, והנברא הוא בעל גבול ותכלית. ואי אפשר למחשבה מוגבלת להיות לתפיסה להשיג מהותו, כמו שכתוב בזוהר, לת מחשב התפיסה בכלל. עד שכל המלאכים ושרפים וחיות הקודש שואלים, איה מקום כבודו. זאת אומרת, את מהותו אי אפשר להשיג, את מציאותו אפשר להשיג, ולכן, מסביר המור עיניים, הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, נקרא סתים וגליה, סתום וגלוי. עכשיו, בחלק הגלוי יש את החלק הסתום. והנה בנגלה יש, בנגלה יש גם כן הנסתר. דהיינו, מהותו יתברך שהוא החיות של הנגלה. זאת אומרת, זה לא שתי חלקים מובדלים ושונים אחד מהשני, אלא דרך הגליה אפשר להשיג את הסתים. דרך החלק הנגלה אפשר להשיג את הסתום, כי הסתום הוא בעצם המהות, הוא החיות, הוא הנשמה של החלק הנגלה. והיות וכך זה בשורש המציאות שמתגלה בעולם, של קדושה שמתגלה בעולם, באלוקות כמו שהיא נתגלה, מציאות ומהות, חלק סתום וחלק לנגלה, כך זה גם בתורה וכך זה גם במצוות. בסדר? והנה כתיב, ממשיך על המור עיניים, ועכשיו הוא עובר לדבר ממציאותו ומהותו על השלב של תורה. מה שלמדנו, ידבק במידותיו, 13 מידות שהתורה נדרשת מהם, במאמר על פרשת נשא, אז בתורה זה גם עובד ככה. בוא נראה, הפסוק אומר, הנסתרות לשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. במור עיניים ומדקדק, ואומר, וצריך להבין, מהו הריבוי בתיבת את כל דברי התורה הזאת? תגיד, לעשות את דברי התורה הזאת. זה בדיוק כמו להגיד, לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה הכל הזה בא להוסיף ולרבות? אבל מסביר המור עיניים. אך שהשם יתברך נתן לנו ללמוד הנגלה של התורה, נכון? את הנגלה של התורה פה זה גם הלבוש הדאורייתא, שזה הסיפורים שיש בתורה, גם הגוף הדאורייתא, שזה גופי הלכות, הן גופי הלכות, המצוות, הלימוד התורה, וגם הנשמת הדאורייתא, שאת זה, כמו שאומר הזוהר הקדוש בעלותך, את זה לומדים אלה שעומדים למרגלות הר סיני, הם לומדים את הנשמת הדאורייתא, אבל יש גם את החלק של נשמת הדנשמת הדאורייתא, שזה יתגלה רק לעתיד לבוא. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנגלות, חלק הנגלה של התורה. וצריך שתדע, הוא אומר, יש דבר שאתה צריך לדעת שאתה לומד תורה, ואתה קורא את הפסוקים, לומד את המשנה, מאיים בגמרא, לומד זוהר, מה שאתה לומד, צריך שתדע. הוא אומר, למשל, תתבונן על המציאות בחיים, וזה משל שיש אותו גם במור עיניים כמה פעמים, וגם באפריאורץ, בדור הראשון של החסידות מביאים כמה וכמה פעמים את המשל הזה, כדי להסביר לנו העיקר הוא הפנימיות של הדברים ולא התפיסה החיצונית שלהם. והמשל שהם אומרים זה למשל, כשאתה מדבר עם אדם אחד, עם מי אתה מדבר? הלא עם נשמתו וחיותו. אתה מדבר עם בן אדם, אתה מדבר עם הגוף שלו, אתה מדבר עם הנשמה שלו. כל פעם, עם מי שאתה מדבר בעולם הזה, אתה מדבר עם נשמות. זה מה שאתה מדבר. או והראיה, אנחנו מדברים עם נשמות ולא עם גופים, שבצאת נפשו, כי מת, כן, כאשר האדם רחמנא ליצלן ימות, ודאי לא תדבר עמו, אין מה לדבר איתו. אין מה לדבר עם גופה, היא נראית מושלמת, היא נראית טובה, אבל אין מה לדבר איתה. לדבר, אז עם מי אני מדבר? כשאני פה מדבר עם בן אדם חי, בחוץ, כן, במקולת, בסופר, ברחוב, באוטובוס, עם מי אני מדבר? אני מדבר עם נשמות. רק עם נשמות אנחנו מדברים. נכון? למה? כי כל הזמן אנחנו מדברים, אנחנו, אם זה גופות, אם זה בובות שעבה, יש עם מי לדבר. מדברים עם הנשמה, שהיא זאת שמלובשת כרגע בגוף, ואיתה אפשר לדבר, אז אליה אנחנו מדברים. כך בכל דבר בחיים. יש גוף חיצוני, אבל לא איתו אנחנו מתעסקים. יש עשייה חיצונית. אבל אנחנו מכוונים אל הנשמה שבדבר. זה מה שמעניין אותנו, שם אנחנו עסוקים. זה האדם, וזאת גם התורה, וזה גם המצווה. הפנימיות, הנשמה שבדבר. אומר כך, כשאנו לומדים התורה הנגלית, שבה אנחנו צריכים להתעסק ובה אנחנו מתעסקים, אמר, צריך שנדע שאנו מדברים עם הנשמה והחיות של הנגלה. יש פה, מעבר לאותיות ולמילים האלה, שהן קדושות מאוד, יש פה נשמת הדאורייתא. יש פה מעבר ללבוש הגופה, ומעבר לגופה נשמת הדאורייתא, ואל הנשמוס הדאורייתא אנחנו מדברים. שם, לשם אנחנו רוצים להגיע. ועוד יותר, לנשמוס את זה נשמוס את זה. אבל גם בחלק הנגלה, להגיע לנשמוס את הדאורייתא. וזה צריך שנדע שאנו מדברים עם הנשמה והחיות של הנגלה, שהוא הנסתר, דהיינו, מה זה הנסתר? מה זה הנשמוס את הדאורייתא? הנשמה של הכל? מהותו יתברך, כי הוא יסבורך נשמה לנשמות. זה ברור שהוא מכוון פה דווקא לנשמוס את הנשמוס. הנשמוס את הוירייסה, בני היכלה, כן, תלמידי חכמים שמנסים לעמוד לפני הר סיני, שמחוברים למעמד הר סיני, יכולים להשיג. אבל את הנשמוס את הנשמוס שיתגלה רק לעתיד לבוא. אבל לשם אנחנו מכוונים, את פני האדון, לראות את החיבור לקדוש ברוך הוא. שם, זה הנשמה לנשמה, זה הנשמוס את הוירייסה. והוא יתברך, כן? הוא אחיות של כל העולמות, כמאמר רבותינו ז"ל, הן הן גופי תורה, שכל התורה שבכתב ושבעל פה וכל המצוות הנגלות הן הימה רק הגוף של התורה, ומוכרח להיות בהן החיות והפנימיות, דהיינו הרזין דאורייתא, שהוא מהותו יתברך כנ"ל. זאת אומרת, יש פה חלוקה בין נשמוסה לנשמוסה לנשמוסה, אבל גם הנשמוסה הוא עדיין חלק, עוד פעם, זה הנשמוסה שיש לנו היום, שאנחנו יכולים להשיג, אבל אנחנו רוצים להשיג ומנסים להשיג, כמו שאמרנו, ראינו, מציאוסוי ומהוסוי, את מהוסוי אנחנו לא יכולים להשיג, אבל מתוך מציאותו אנחנו מבינים, כן, שיש פה את מהותו, שהוא מעבר להשגה, והנגלה כולל בתוכו הגליה את הסוסים, הנגלה כולל בתוכו את הנסתר, כך גם בתורה. אנחנו תופסים את התורה דרך הלבוש, ומשם אל הגוף, ומהגוף שהם הגופי הלכות, התורה שבכתב ושבעל פה, הן הן גופי תורה, ומשם אנחנו מגיעים אל הנשמוס עד הנשמוסה, ואל להיות בנסתר של הנסתר, בנשמוס עד הנשמוס עד הנשמוסה, מהותו יתברך. ואומר, וצריך, ולכן כשאדם לומד, הוא צריך לייחד הגוף עם הנשמה, לייחד את הגוף של התורה, שזה לימוד התורה בחלק הנגלה, עם הנשמה, עם מהותו יתברך שגנוזה בתוך התורה. זאת אומרת, ללמוד תורה בצורה שהחלק הנגלה של התורה והחלק הנסתר, וכאן לא הכוונה לימוד קבלה, אלא החלק הנסתר זה בעצם מהותו יתברך, את האור אינסוף שיש בתוך התורה, להיות מחובר אל הדבר הזה. יש גם בישמח לב בשבת, הדיבור המתחיל עם הרב כהנה, מדבר גם כן המורה נעים על הנקודה הזאת, ושם הוא מגדיר את זה קצת יותר קרוב אלינו, ולכן אני לא רוצה להביא את לשונו. הוא אומר שיש חלק הנגלה שבתורה נקרא גופים דאורייתא, כמו שכתוב בש"ס, הן הן גופי תורה. הוא אומר, והרזין הכמוסים בה, אומר, הן הנשמה של התורה, בסדר? יש את הרזים שבתורה, הנשמה שבתורה, ופה הוא נותן לנו קצת יותר אחיזה מעשית בזה, כי הוא אומר, והוא העצות שיש בתוכיות התורה, איך לבוא לאמיתת עבודת האלוקים. אומר, הוא כמו בדיבורים. שמדבר אדם אחד עם חברו, עיקר המדבר היא הנשמה שבתוכו, שהוא השכל. הוא מדבר עם נשמת האחר. אף שאין נראה לבני אדם. מכל מקום, האמת נודע בחוש שהוא כך, כי בצאת נפשו כמעט נשאר כאבן דומם. אך כשמדברים בני אדם זה עם זה, אין מסתכלים על זה, רק על הגוף שהוא לבוש הנשמה המדוברת. אז הוא מביא עוד פעם את הדוגמה הזאת שראינו אצלנו, מביא אותה בלשון קצת אחרת, זה נותן, מוסיף לנו עוד יותר הבנה. הוא אומר, כמו כן בתורתנו הקדושה, על ידי שהלבשת הנשמה של האדם היה בהכרח להיות בתוך גוף כנודע, כן? כמו שהבני אדם מתלבשים בתוך גוף, מחמת שעולם זה הוא גשמי, והוא צריכה הנשמה להתלבש. הזוהר הקדוש גם כן, בפרשה שלנו, כשהוא מביא את הדוגמה הזאת, הוא אומר, תראה, אפילו מלאכים, כשהם יורדים לעולם, מתלבשים בלבוש אנושי. כמו אתה רואה שאת הערביים, נכון? מתחפשים לערביים כשהם באים לאברהם אבינו. אומר, אז לכן, התורה, שהיא בה נבראו כל המלאכים, והיא למעלה למעלה מהם, כשהיא באה אל העולם, היא צריכה להתלבש בלבוש של כל מיני סיפורים. אומר, הזוהר הקדוש, ואל תחשוב שכל הסיפורים האלה שבתורה, הסיפור של האתון, והסיפור של זמרי, והסיפור של... כל הסיפורים האלה, הם רק לזה מתכוונים. מי שחושב ככה שהסיפור פה רק חיצוני, מי שחושב שהסיפור של זמרי הוא פשוט כמו שהוא נראה במבט ראשון, והסיפורים האחרים שכתובים, אומר רבי שמעון שם, מקלל אותו בזוהר, טיפח רוחו. למה? כי הוא מבזה את התורה. כל הסיפורים האלה יש בהם עומק מאוד גדול. כך כתוב בזוהר, בפרשת בעלותך, בזוהר, בפרשה שלנו. ולכן, רק מה, כשזה בא לעולם, כמו שבני אדם בעולם צריכים נשמות, הם צריכים גוף להתלבש בו כדי לתפקד בעולם, גם התורה יש לה את הלבוש שהיא נמצאת פה בעולם, וזה בהכרח להיות בתוך גוף, כי העולם הזה הוא גשמי והוא צריכה הנשמה להתלבש, אני חוזר ללשון המוריניים בישמח לב בשבת, על כן גם התורה נתלבשה בהנגלה, שהוא הפשוטו, וכשמתחיל לדבר דברי תורה, שעיקר המדבר שבו, מה אנחנו עוד פעם מדברים? כן? שהחלק האלוקי שבנו ידבק אל שורש הכל. אומר, החלק שהוא, איזה חלק המדבר? הוא האלוקי, שהוא נשמתו. על כן נתעורר לנגדו גם כן, בחינת התורה שנקראת נשמה, המלובשת באותיות שרואה, כי בחינתה נתעוררה לבחינה של, כנגדו. כמו כששני בני אדם מדברים, אז נשמה מדברת עם נשמה, גם כשאדם לא מתורה, הנשמה של האדם והנשמה של התורה מדברים. ואז מתעוררת נשמת התורה, מה היא? כי בחינתה נתעוררה לבחינה שכנגדו, ואז רואה העצות שבתוכה. מאחר שעיקר כוונתו ולימודו אינה לכוונת גשמיות תועלת הגוף, שהיא שלא לשמה. רק שעיקר כוונתו שהחלק האלוקי שבו הוא המדבר, בוודאי ליחשוב כוונות חיצוניות ודל, ואז רואה גם כן הפנימיות של התורה, הוא מתדבק חלקו בתורה, ונמצא מתדבק לשורשו, כי אורה איתם כשבריך אוכל. זאת אומרת, בסופו של... בתוצאה, גם הישמח לב בשבת, נגיע לאותו דבר, לדבקות שהשורש שבנו, השורש האלוקי שבנו, הנשמה שבנו, מתדבקת אל אורה איתם כשבריך אוכל, מתדבק לשורשו. רק פה הוא עוד נותן לנו עוד תחנה בדרך, כן? הוא אומר לנו, הצורה שזה קורה, זה כשאדם לומד את התורה, כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, זאת המטרה שהוא רואה מול העיניים. ואז מה קורה? הוא זוכה שהנשמה שלו מדברת עם הנשמה של התורה, ואז הוא רואה בתורה עצות איך להגיע לדבקות. כן, התורה מגלה את עצמה אליו, לא רק החלק החיצוני שהוא לוקח בגסות מהתורה, הוא שם את עצמו לפני התורה שהתורה תתגלה אליו, וכשהתורה מתגלה אל האדם, הוא מקבל את העצות איך להגיע לדבקות, ואז, כן, זה, הוא מגיע למטרה הזאת של ה... הנסתרות להשם אלוקינו להידבק בשם יתברך, זה הישמח לב בשבת. בוא נראה את המשך דברי המוריניים אצלנו, הוא הרי הביא את הפסוק, נכון? הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את, דברי, את כל דברי התורה הזאת, שעל המוריניים, מה זה כל דברי? בוא ניקח עכשיו נפרש את הפסוק, כמו שהמוריניים הסביר לנו. יש לנו הנסתרות. הנסתרות זה החלק הנסתר שבתורה. זה להשם אלוקינו, זה מהותו יתברך שגנוזה בתורה. והנגלות, זה החלק הנגלה של התורה, הן גופי תורה, הם המצוות והתורה שאנחנו קיבלנו לנו לבנינו עד עולם. ומה התפקיד שלנו? לעשות את כל דברי התורה הזאת, אומר המוריניים, דהיינו שצריך לייחד הגוף של התורה הנגלות עם הנשמה של התורה הנסתרות, שהם הרזין דאורייתא, לעשות את כל דברי התורה הזאת, לכלול ולייחד את הנגלה והנסתר יחד. יש במוריניים, בסמך לב ופסחים, בדימור התחיל שם בפסוק על דתניה, הוא מבאר את העניין הזה, והוא מוסיף עוד קפיצה למעלה. אז נראה בקצרה את דבריו. הוא אומר שכבר מבואר, שיש בתורה נעלם ונסתר בתוכה, כי הקדוש ברוך הוא סוסים בגליה, גילוי מצד פעולותיו וסתו מצד מהותו, ופעולותיו הם בהתורה. כי בהתורה ברא הכל, אומר, הוא הדיבור, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. נכון? הקדוש ברוך הוא דיבר, והדברים האלה, על ידי הדיבורים, שהוא פעולותיו, נתגלה קצת. אבל יש, אומר, עוד מעלה נסתרת בתוך הדיבור, וצריך האדם שיניקתו במקום בינה, לא כמו בהמה, אלא במקום בינה. והוא אומר, מה זה בעצם הדיבורים, לאיפה צריך לחבר את הדיבורים? אומר, שידע שיש עוד לשמוע דבר נסתר שלא שמע והבין. זאת אומרת, כשאדם לומד, והוא שומע את דברי התורה, הוא צריך לשמוע בתוך השמיעה הזאת, שמיעה עמוקה יותר. כן, לשמיעה, למילה שמיעה עצמה, יש בלשון הקודש, לפחות שלוש פירושים. גם שמיעה, שמעת או לא שמעת, הוא חרש, הוא לא שומע. וגם מלשון שמיעה, הבנה. בסדר? דבר, אומרים, עומדים על החומה, שרי המלך, יואח בן אסף המזכיר, אומרים לרב שקה, השליח של סנחריב בפסוק, אומרים לו, דבר נע באוזני עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר באוזני עבדיך יהודית, לאוזני העם הנמצאים על החומה. זאת אומרת, הם מבקשים לנו לדבר בארמית, שהייתה השפה בינלאומית, ולא ביהודית, בעברית שכולם מבינים, והמיליה שהם משתמשים, זה דבר באוזני עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו. רגע, הם שומעים אותו דבר בארמית ובעברית, נכון? מה הם מתכוונים כשהם אומרים, דבר באוזני עבדיך, כי שומעים אנחנו? כי מבינים אנחנו. זאת אומרת, שמיעה מלשון הבנה. ויש עוד דבר ששמיעה, כמו בדרגה גבוהה יותר של שמיעה, שזה שמע קבל. שמע קבלה של הדברים. הוא לא שומע, זאת אומרת, הוא שומע את הדברים, הוא מבין אותם, אבל הוא לא מקבל אותם, ויש שמיעה במשמעות של קבלה. גם כאן יש גם שמיעה, יש דרגה עמוקה מאוד של שמיעה. יש שמיעה חיצונית של הדברים. שמיעה בעצם היא מגיעה מאתר רחיק, היא מגיעה מרחוק. זאת אומרת, דברים שראייה אני יכול לראות. שמיעה זה משהו שאני לא רואה אותו, אבל אני יכול לשמוע אותו. שם השמיעה משמשת בעיקר. ויש דרגה מיוחדת בשמיעה, הוא אומר, ולכן צריך להגיע מתוך מה שאני שומע, להבין שיש משהו עוד יותר גבוה, עוד יותר נסתר, שלא שמעתי והבנתי. דרגה גבוהה יותר, וזה שמעו שמוע, שמוע. מה שכבר שמוע, תדעו, אומר המאור עיניים, שעדיין צריך לשמיעה והבנה. וזה סוד הבינה. סוד הבינה זה השמיעה הזאת, שאז יגיעו למעלה מהשבירה, זה אודני, ובחינת האוזניים, ו... כן, השבירה הרי התחילה מהנקודות שיצאו, מעיניים דה אדם קדמון, והאוזניים הן גבוהות יותר, ובאוזניים אין שבירה, באורות האוזן של אק, כן, שם אין שבירה. אז זה גם בא לידי ביטוי בעוד מקומות, כתוב בזוהר הקדוש, שבכל התיאורים של שיר השירים, כל השבחים על עינייך ברחוב בחשבון, אפך כמגדל הלבנון, צווארך, סטיפתותייך, יש תיאור על הכל, אבל אוזניים אין שבח. אוזניים זה אודנין, זה למעלה מהכל. לא זוכר, דיברנו על זה פעם, אבל יש בתפארת החנויכי על הזויר, יש עריכות בזה שזה הבחינה של שבט שמעון, שהוא הבחינה של האודנים, שזה בחינה מאוד גבוהה של שמיעה שהיא, שם לא שייך שבירה, דרגה מאוד גבוהה, אבל אומר, ושם צריך להגיע אל הדרגה הזאת שהיא למעלה מהשבירה, ומשם כן, מגיע שורש תיקון עצום מהאורות האוזן, ואיך מגיעים? כי יגיעו לשם האוזן ותכי נפשם. משם האוזן, בשמיעה, שמגיע מהאוזן העליונה, שם מגיע תכי נפשם, שם מגיע כוח החיים שנמשך אל הנפש. דיברנו כבר שבוע שעבר גם כן בשיעור על מאור עיניים פרשת נשוא, שמוות זה ירידה מדרגה, כל מנדנוכיס מדרגי יקרה בימיסה, וימת, כל השבעה מלכים קדמו אינדמיסו, מוות נפילה מדרגתם, כשיש שבירה זה נקרא מוות. פה שם האוזן הוא תכי נפשם מגיע כוח החיים, הם עולים חי הנפשם מנפילתם, כי התורה היא התיקון, כי תחילה היה שני אלפים תוהו, אחר כך היה נתינת התורה סוד התיקון, אומר, והנה, אור התורה, התורה הזאת שקיבלנו, שהיא סוד התיקון, הגנוז באור התורה, הגנוז בסוד הנסתר וסוד הגניזה. זה גנוז בתוכה. מה? השמיעה העליונה הזאת. אמנם הכסיל בחושך הולך, כי קודם החטא היה האור הגדול כנודע, ונתמעט כאמור. אז האור, שזו בחינת העיניים, זה נשבר, וצריך האדם לתקן, שיהיה כמו קודם החטא, כמבואר למעלה, זה ישמח לב בפסחים, וזה בעצם כוח השמיעה, שהוא בעצם לשמוע את הדברים שאני לומד, להבין אותם, לקבל אותם, בסדר? השמיעה של דברי תורה. ומתוך השמיעה, לשמוע עוד דבר נסתר שלא שמע והבין. ואז מגיעים אל הבחינה הזאת של האוזן, אל הבחינה של שם האוזן ותכי נפשכם, והתיקון הגדול מאיר את כל החושך הנוראי שיש בעולם. זה, אני שמח לראות פסחים, זה בעצם ביאור קצת יותר בקבולה על הסוגיה הזאת שאנחנו עומדים כאן, ונחזור רק מה איפה אנחנו עומדים כאן מבחינת המאמר של המאור עיניים אצלנו, בפרשת בעלותך. אמרנו, יש מצווה, מם צדיק, שזה נסתר, ובב קי, מה זה בא ללמד אותנו? אומר לנו המאור עיניים, הקדוש ברוך הוא סתים וגליה, זאת אומרת מציאותו ומהותו. מציאותו גלויה לנו, אפשר להשיג אותה, מהותו לא גלויה לנו. אבל דרך מציאותו אנחנו משיגים את מהותו, דרך הגליה אנחנו משיגים את הסתים. ולפי זה הוא מסביר את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו, זה המהות של התורה, המהותו התברך שנמצאת בתורה, שזה נסתר מאיתנו, והנגלות, חלק גופי תורה שאנחנו לומדים ועוסקים בהם, לנו ולבנינו, עד עולם, והתפקיד שלנו זה לא להתעקע רק בחיצוניות של התורה, לבוש הדאורייתא, אפילו לא בגוף הדאורייתא, אלא להגיע ללעשות את כל דברי התורה הזאת, להכליל יחד. איך? אז ראינו מדברי המוריניים בשמח לב ושבת, על ידי שאנחנו לומדים תורה ומנסים להידבק בנותן התורה, התורה, הנשמה שלנו מדברת עם נשמת התורה, ואז מתגלה לנו עיצות בתורה איך להידבק בשם יתברך, ואז מגיעים לקודש בריך ובאורייתא אחדו, ומהותו יתברך, מתגלה לנו, כל דברי התורה הזאת מתקללת בהתקללות יחד. ופה ממשיך המור עיניים ומסביר, וזה שביקש משה רבינו עליו השלום, הבקשה של משה רבינו, הרי נינה את כבודיך, הוא אומר, מה הייתה הבקשה שלו? דהיינו, שביקש שישיג החיות והפנימיות של תורה, כן? הרי נינה את כבודיך, דהיינו, מהותו יתברך. את זה, את היה מקום כבודו, את המקום הזה של מהותו יתברך, את זה, הרי נינה את כבודיך. מה עונה לה השם יתברך? והשיב לו, לא תוכל לראות את פניי. מה כן? וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. חז"ל באים ומסבירים לנו, כמו ברכות, שקשר של תפילין הראה לו, ולא התפילין עצמם. קשר תפילין הראה לעיניו, תמונת השם לנגד עיניו, אבל הוא רואה רק קשר תפילין, ולא את התפילין עצמם, כן? הוא לא רואה את הפני, כביכול, את הפני, לא, תוכל לראות את פניי, את הפנים לו. טוב, יש פה אחור ופנים וקשר של תפילין, אז בואו נראה שנייה את הדברים. והעניין, מסביר המור עיניים, והעניין הוא שחלק הנגלה, כן, החלק הזה נקרא בשם, מה שדיברנו, החלק שהנגלה של מבחינת סתים בגליה, החלק שנגלה בתורה, זה נקרא בשם בחינת אחוריים. אומר כמשל, אומר כמי שרואה את המלך מאחוריו, הוא יודע שהוא אצל המלך, אך אינו רואה הוא מלפניו. זאת אומרת, אין פה גילוי ממש של הדבר, אבל הוא רואה שיש פה מלך, אבל הוא לא רואה את המלך בעצמו. בסדר? את מהותו הוא לא רואה, כי את הפנים הוא לא רואה, אבל הוא רואה את אחוריו, הוא רואה שזה קיים. עכשיו, ומה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא? ופניי לא יראו. את אחוריי, את המציאות, את הנגלות התורה, זה אתה יכול להשיג. שזה החלק של תורה ללמוד, תורה לקיים, מצוות שמקיימים, זה להיות אצל המלך. אבל לא בחלק של פניי לא יראו, שהוא החיות, הפנימיות שהוא מהותו יתברך, זה אי אפשר לשום אדם להשיג. את זה אנחנו לא יכולים להשיג, זה אין לנו. היה לנו את זה, כן? את ההשגה הזאת של ראיית פני המלך, כן? וזה לא היה רק לישראל בעת נתינת התורה, שפסקה זו המתן, והשיגו החיות והפנימיות של התורה בחינת פנים, שנאמר פנים בפנים דיבר השם עמכם, זה היה בזמן מתן תורה, גילוי מיוחד של פנים בפנים, דיבר השם אל כל קהלכם, וכל עם ישראל השיגו את בחינת הפנים. וכן יהיה, כן, שהוא מהותו יתברך, וכן יהיה אם ירצה השם לעתיד, שיפסק אז הוא עמה, וישיגו מהותו יתברך, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לגמרא בתענית למד' אלף, שיהיו מראים באצבע, הנה אלוקינו זה קיווינו לה, מראים באצבע, שזה יש, שנשארנו על זה עכשיו בשבועות בהקדמות, כן, את השיר הנפלא הזה של עלין רומזי דין הוא ברמבאם סנוסו, סברנו לי בשיביון תקוי ואימנוסו, יהיה את הזמן הזה שהשמחה הגדולה שנצביע באצבע, שם יגידו שנשמוס את זה, נשמוס את דוי רייסה. החלק הזה שישיגו מהותו יתברך, שעתיד לבוא מרים באצבע אלוקינו זה, ואז הוא מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. זה החלק של הפנים בפנים. המור עיניים מדבר על זה גם בדברים, בפרשת דברים, הוא מדבר גם כן על העניין הזה. הוא אומר שכל זמן שעם ישראל אחוזים בחבלי המידות העליונות, הם בבחינת פנים בפנים, אמו יתברך, פנים בפנים דבר השם לכל קהלכם, אבל זה היה באמת הייחוד למעלה. ואז התגלות גם כן, התגלות התורה, כל זמן שדבוקים במידות והיו בבחינת פנים בפנים, הם היו רואים את בחינת הפנים שבתורה, שהתגלתה להם התורה וסודותיה בדורות הראשונים, בתאמיה וסודותיה ומצפונה, ככלה המגלה פניה רק להחתן, וכמו שכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה, תקרא מורשה למורסה. זה המצב של באמת בשלמות. עכשיו, מה שאין כן אחר הגלות, שחזר הייחוד בבחינת אחוריים, אינו מתגלה פני התורה ללומדה, כי אם בבחינת אחוריים מהתורה. וכל מי שרוצה לראות מה בבחינת פני התורה, אף הצדיקים הראויים, אומר המור עיניים פרשת דברים, אינם זוכים לזה בשלמות. כי אם בימי המשיח, שיהיה אז תיקון המידות, ויזכו להיות בבחינת פנים, הפך הגלות שנאמר בו, הישיב אחור ימינו, יהיה גם כן התגלות פני התורה, והמשכת הדעת בעולם ומלאה הארץ. דעה, בפרשת וישלח, הוא מדבר על זה שיהיה ואת רוח התומה אוויר מן הארץ, כי זבח לשם בבצרה, יהיה ביטול הרע מן העולם, והזדקחות הקדושה בעולם, ולא יהיה עוד בחינת עמלק, שהוא ייכנף, לא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. זאת אומרת, היום שאתה בחינת כנף שמכסה את הפנים, ואז עמלק יסתלק, והתייחדו ישראל בבוראם, בבחינת זיווג פנים לפנים, אין שום כתרוג הרע חס ושלום, ולא כמו המצב שרחמנה ליצלן היום, אנחנו לא יכולים לראות את הפנים, אלא יש הסתרה, כי יד על כעסקה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, שהוא הכנף המכסה את הפנים. פה בעצם יש לנו פנים ואחור. משה רבינו מבקש, אחרי, כן, חטא העגל, הרי נינה את כבודך. הוא מבקש לראות את בחינת הפנים, לראות את הנסתר שבתורה, את מהותו יתברך שתתגלה אלינו. והתשובה היא, לא תוכל לראות את פניי. ראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אין לנו אפשרות, אנחנו יכולים לראות את אחוריי, את הבחינה הזאת של מה שאצל המלך, ודרך זה לתפוס בנסתר את הנשמת הדנשמת הדאורייתא. אבל המצב של כמו במתן תורה פנים בפנים דיבר השם עמכם, זה רק לעתיד לבוא, כיום אין לנו את זה. המורנאי מציין פה שחזל אמרו שזה קשר של תפילין הראה לו ולא התפילין עצמם. הוא לא מסביר את זה כאן במפורש, אבל נראה מהדברים שהמורנאי מתכוון לרמז לנו, שיש לנו את הדבר הזה, תפילין. תפילין זה הרי מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי. תפילין זה מלשון קשר וחיבור. זאת אומרת, את החלק של תפילין, שזה הפנים, את זה לא ראינו. את הדבקות בפועל, בגילוי, זה אנחנו לא יכולים לראות. משה רבינו מבקש ואי אפשר לראות את זה. אבל את הקשר של תפילין נותנים לנו לראות. מה זה קשר של תפילין? מה שמחזיק את התפילין, מה שמביא את התפילין. הצורה שבה נוכל להגיע אל התפילין. איך מגיעים לפניי? איך מגיעים לאור מהותו או עצמותו יתברך להיות דבוקים בו באמת? קשר של תפילין הראה לעניו. תמונת השם לנגד עיניו, אבל הוא לא רואה את זה. אבל קשר תפילין הראה לעניו. את הקשר, מה שקושר את התפילין, מה שמביא את התפילין, מה שיגרום לנו להגיע אל הפנים. תעשו את המצוות. העבודה הזאת בפועל, דווקא מתוך הבחינת אחור, כן, שזה בנגלות התורה, והחלקים שהם פחות, כן, מתוך החושך הגדול, ובהם אנחנו נלחמים ומנסים ולומדים ומתאמצים ורוצים להגיע. זה קשר תפילין. זה הצורה שבה מחזיקים התפילין, כך נמצאים התפילין במקומם. כך יש הארת פנים נפלאה, גם אם כרגע אנחנו לא רואים אותה בגלוי. קשר תפילין הרע לעניו. את הבחינה הזאת של דרך האחור, לקשור את התפילין, להחזיק את התפילין. טוב, בוא נראה באמת את המשך דברי המורינאים. אומר, עכשיו למדנו את זה לגבי תורה, בסדר? ראינו שכך זה סטטים וגליה במציאותו ומהותו, כך זה לגבי נסתרות ונגלות של תורה, כך זה בראית את אחוריי ופניי לא יראו, כן? החלק הזה של קשר תפילין, החלק הנגלה והחלק הנסתר, שיש לנו היום רק את החלק הזה של התורה שהוא החלק הגלוי, ומתוכו אנחנו תופסים בחלק הנסתר, אבל לא בחלק הנסתר ממש. וכאן ימשיך המורינאי ויבהר שכך זה גם במצוות. הוא אומר, והעניין הזה שצריך לחבר נגלה ונסתר, וכן במצווה, גם כשאנחנו עושים מצווה צריכים אנחנו לעשות מעשה המצווה, שהוא הנגלה. החלק הנגלה של המצווה זה המעשה בפועל, להניח תפילין, להתעטף בציצית, שבת, מה שנוגע, כל המצוות. והנסתר, כן, זה לעשות מעשה המצווה שהוא הנגלה והנסתר. זאת אומרת, הנסתר הזה, אנחנו מייחדים את הנסתר גם כן, דהיינו, מה זה הנסתר של המצווה? הסוד של המצווה הוא הנשמה והחיות שלה, שהוא מהותו יתברך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחבר אותם יחד, כמו שאנחנו צריכים לחבר אותם יחד במציאותו ומהותו. דרך מציאותו משיגים את מהותו בהסתרה, דרך הנגלות שבתורה משיגים את הנסתרות, את כל דברי התורה הזאת, כך גם במצוות, על ידי המעשה, אנחנו משיגים את הנסתר. הסוד של המצווה, הנשמה והחיות שלו, שמהותו יתברך, ולכן, כשעושה בלא כוונה, כן? הוא כגוף בלא נשמה, כמו שציטטנו מקודם את דברי האחיזל. כי מעשה המצווה הוא הגוף, והכוונה שהוא הסוד, הוא הנשמה והחיות של המצווה, וצריך לייחד הגוף עם הנשמה. זאת אומרת, יש פה חלק של כוונה, שזה פשוט כפשוטו, כן? כוונה, ויש פה גם את ה... כמו שבלשון הרש"ש זה נקרא, נפש רוח נשמה חיה יחידה, נפש מעשה המצווה, רוח זה הדיבור של המצווה, על השם ייחוד, הלימוד של ההלכות, על הפסוקים של המצווה, הברכה, כן, זה כל הרוח של המצווה, ואז יש לנו את הנשמה, כוונה, שמצוות צריכות כוונה לדעת שהוא עושה מצווה, וכבר כאן יש חיבור אל המצווה של המצווה, שהוא זה שציווה ולכן אני עושה את זה, ואז חיה, שזה הכוונות הפנימיות של המצווה, ועד יחידה, חיוס הדלי ברצון הלב, שזה הדרגה הכי גבוהה של המצווה. וכל החלקים האלה, כמו שנמצא בסידור הרש"ש, המון, כל ההקדמות של המצוות, וכאן יש לנו את הטעם המצווה כפשוטו, אבל יש פה גם בתוך זה כוונת הדבקות במהותו יתברך שנמצא בתוך המצווה, וזהו נקרא. אנחנו רואים לשם ייחוד קודשו בריחו ושכינתי. או מה זה הייחוד קודשו בריחו ושכינתי? אנחנו מכינים את עצמנו לעשיית מצווה F, שמייחד המעשה שהוא הגוף עם הנשמה והחיות שהוא השם יתברך ברוך הוא בעצמו. אז שכינתי זה שכינה שוכנת בתוך בני ישראל, כנסת ישראל זה הגוף של המעשה מצווה, האחרונה של השם, שזה המעשה של המצווה, ואותו אנחנו מייחדים עם קודשא בריחו, שזה האותווה, נכון? החלק הזה של קודשא בריחו, שזה הפנימיות של המצווה, ועל ידי שאנחנו עושים את זה, שהשם יתברך בעצמו, ועל ידי זה, ונעשה ייחוד בכל העולמות. וכשאדם עושה ייחוד, קודשא בריחו ושכינתי, זה אומר, החלק הגלוי של המצווה, הוא עושה אותו בשלמות, הוא מנסה לעשות אותו בשלמות. זה הקשר של תפילין. ואז, והוא רוצה להגיע, ומשתוקק להגיע, אל הפנימיות של המצווה, אל רצון המצווה, הוא זוכה שכר מצווה מצווה. ואז מאיר ייחוד, קודשא בריחו ושכינתי, המעשה, עם מהותו יתברך שנמצאת בתוך המעשה. המקום החיצוני, כן? הכלי החיצוני, שהוא בעולם הזה, עליו שוכנת השכינה. בסדר? שכינה מלשון שוכן על, נכון? שוכן על, בני ישראל הביאו כסף, זהב, צמר, נחושת, כל הדברים האלה, ועליהם שכנה השכינה. לכן זה נקרא משכן, כן? מקום שבו הקדוש ברוך הוא ושכנתי בתוכם. ויש פה את המעשה, המעשה החיצוני שאנחנו עושים בפעולות שלנו, בידיים שלנו, לוקחים אור של בהמה וקושרים על יד גשמית. אבל על היד הזה, על זה שוכנת השכינה, ולכן זה השכינתי, ואז יש את מהותו התברך שנמצא בתוך המצווה הנפלאה הזאת של תפילין. וזה נקרא ייחוד קודשו בריחו ושכינתי, וזה קיום של המצווה, נעשה ייחוד בכל העולמות. נו, ולכן האותיות וו קי שבמצווה, כן, הוו קי של שם הוויה, כשהם נמצאים במילה מצווה, וו היי במצווה, הם נגלות שהוו הוא תורה שבכתב, והי הוא תורה שבעל פה. כן, וו זה כנגד תפארת, זה כנגד זה רמפין, והי זה כנגד המלכות, היי אחרונה של שם, ותורה שבעל פה, כמו שכתוב בפתח אליהו, כידוע, והשני אותיות הראשונים, הם, שהם אותיות יוד קי, כן, יוד קי של שם הוויה, שרומזים לשם יתברך, הם החלק הנסתר של המצווה, והם נסתרים באטבש, באותיות מם צדיק, שהוא הנשמה והחיות, דהיינו, הסוד שהוא מאותו יתברך. וזה נמצא בכל מצווה בהסתרה של מם צדיק. וזהו שכר מצווה מצווה. הוא חוזר בעצם למה שהוא אמר בהתחלה. שכר מצווה מצווה. על ידי שאנחנו עושים את המצווה בחיצוניות, בקשר של תפילין. זוכים מצווה שמתדבק בשם הוויה ברוך הוא, בשלמות, יוד והי וו והי. בכל החלקים אנחנו זוכים להתחבר. על ידי שאנחנו עושים את המצווה, ואין לך שכר גדול מזה להיות בדבקות עם השם יתברך. זה הרצון של כל דבר בעולם, להתקרב ליוצרו, שורש הכל, שורש הכל, כשהחלק האלוקי שבתוכנו מתחבר עם השורש שלו. עד כאן המאמר הזה. מבאר עכשיו המורה עיניים לפי זה את הפסוקים בפרשה שלנו. והנה התורה אומר נקראת שבעה. יש בתורה שבעה ספרים, יש חמישה חומשי תורה, אבל אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, על פסוק חצבה עמודי השבעה, פסוק במשלי, שנחלקה התורה לשבעה חלקים, כי הפסוק ויהי בנסוע, יש שם נון הפוכה לפני ואחרי, זה כמו ספר בפני עצמו, ומחלק הספר לגימל ספרים. יש ספר אחד, כן, יש בראשית שמות ויקרא, במדבר עד ויהי בנסוע, פרשת ויהי בנסוע עצמו, מי ויהי בנסוע עד סוף ספר במדבר, וספר דברים. ככה יש לנו שבעה חלקים בספרי תורה. הספרה, אלה, במרינאי מדבר על זה בליקוט עם דיבור המסכת בעלו ישחו, שזה כנגד שבעה ימי השבוע, גם במאמר הבא הוא ידבר על זה עוד. וידוע, הוא אומר שהמצוות נקראים נר, כן? פסוק, כמאמר כתוב, כי נר מצווה ותורה אור. אז מצווה נקראת נר. אז מבאר לפי זה המוריניים. וזה אומר הפסוק אצלנו בפרשה. בהעלותך את הנרות. בהעלותך. פירוש. רצה לומר, כשתרצה להעלות עצמך, בהעלותך, כשאתה מעלה את עצמך, איך אתה מעלה את עצמך? על ידי שאתה עושה מצוות, כך אתה רוצה לעלות למעלה, בהעלותך את הנרות. אתה עולה עם המצוות. עם הנרות, דהיינו המצוות. אומר, אתה צריך, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. דהיינו, זין חלקי התורה. שבעה חלקים שיש בתורה, נכון? שכולל מה שיש לנו ואי בנסוע. שבעה חלקים, שהם כל המצוות, על ידי שבעה חלקי התורה, יאירו אל מול פני המנורה. יתם את ההערה של מול פני המנורה, שהוא, מה זה ההערה של מול פני המנורה? הפנימיות והחיות. דהיינו, מה אנחנו צריכים לעשות? שתייחד הגוף. שהוא הנגלה, המעשה מצווה הנגלה, עם הנשמה והחיות של הדבר, וזהו ייחוד קודשו בריחו שכינתי, ונעשה ייחוד בכל העולמות כנ"ל. כן? זה החלק הזה של אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, על ידי שאדם עושה את העבודה הזאת, הוא זוכר בעלותך את הנרות, שאתה רוצה לעלות עם המצוות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אתה מחבר את הדברים אל התורה, את שבעת חלקי התורה שהם כל המצוות ויעירו אל מול פני המנורה. בסדר, תעיר את הכל לבחינת הפנים אל מול פני, את הפני עצמו אנחנו לא יכולים להזיג, אבל כשאני יודע שמה שאני עושה עכשיו הוא קשר של תפילין, כשאני יודע שמה שאני עושה עכשיו זה דרך להגיע אל הנסתר, אני יודע שיש פה ממצדיק, אבל יש פה יודקי פנימיים, את אור אין סוף שבתוכם, אני יודע שזה קיים ורוצה להגיע ומשתוקק להגיע לזה, כמו שראינו בלשון בסמך לב. ממילא האדם זוכה שיאירו שבעת הנרות ומאירים כל חלקי התורה, ייחוד קדשו בריחו שכינתי, ונעשה ייחוד בכל העולמות. הוא מוסיף פה עוד נקודה, שזה בעצם העבודה של לימוד לשמה. אומר, וזה שנקרא לשמה, זה נקרא לימוד לשמה. אומר, מבאר, כמאמר רבותינו זכר עולם לברכה, יש מושג, זה נמצא בגמרא ביבמות, בגמרא בכתובות, נמצא כמה בימים, תו למי תו תן דו, מלמי סבר מלו, נכון? גם הגמרא בקידושין מביאה את זה. אדם רוצה לשלוח שליח לקדש בשבילו אישה, אומרת לך הגמרא שמצווה בו יותר מבשלוחו, וכדאי שהוא בעצמו ילך לקדש אותה, למה? שלא יקדש אישה עד שיראנה, שמה בהמשך היא תתגנה עליו, באישה לא נאמר הדין הזה, והגמרא אומרת למה? בגלל ש תב למי תב תנדו מלמי סבר מלו, אישה מעדיפה להיות נשואה מלשבת בנפרד, מלשבת לבד, ואפילו אם הבעל לא כזה מוצלח, בכל זאת היא מוותרת. יש לנשים רצון להתחתן יותר חזק מלגברים, והן לא רוצות להיות בנפרד, ולכן הן מסכימות, והגמרא גם בכתובות אומרת את זה על כל מיני מומים שמתגלים, שאצל גברים, אם יש מום אז הם לא רוצים. אבל אצל אישה, גם אם היא מגלה מומים בבעלה, היא משלימה עם זה יותר. למה? כי תב למי סבתן דו מלמי סבר מלו. עוד פעם, צריך לדעת הגדרים ההלכתיים, אני לא מדבר כעת הלכה, כי יש סימן שלם בשולחן ערוך על מויס אולי, כמובן. אז יש בזה גדרים מסוימים, אבל בגדול כך הגמרא בכתובות אומרת, ולא ניכנס עכשיו למפקה מילות הלכתיות. אבל יש את המושג הזה, תב למי סבתן דו מלמי סבר מלו. אישה רוצה להתחתן, ושווה לה כל בעל שהוא, אפילו לא הכי מוצלח, העיקר שיש את הבעל. תב למי סבתן דו, עדיף לשבת בשתיים, מלמי סב, מלשבת ארמלו, לשבת אלמנה, בודדה. מבאר המוריניים את פנימיות המאמר הזה. אומר דהנה ידוע. כן, הנוקבה שהנוקבה מקבל את מהדחר. בסדר? הנוקבה מקבל את מהדחר, הבחינה הזאת של זב ונוק, תפארת ומלכות, מקבל את עם ישראל, השכינה הקדושה, כנסת ישראל, מקבל את מהדחר. אומר, וכתוב בזוהר הקדוש, שהנוקבה היא מכונה, נוקבה הוא בחינס דלס. הבחינה של האות דלת, ודלת זה בעצם מרמז, דלס לא מגרמו כלום, שאין לה מעצמה כלום. אין לה מעצמה כלום. גם יש לנו את זה בגמרא בשבת, הגמרא אומרת שם על הדרדקה שאמרו ג' ד' גומל דלים. האות ד' מרמזת על הדלות. דיברנו על זה בעבר בהרחבה גדולה, גם בשיעורים על הגוין, על הגודל של פסח, דיברנו על זה, על הד' והה', והמלכות זה בחינת דלות. הנוקבה היא בחינת דלה, דלה וענייה, אין לה מעצמה כלום. כמו הירח שאין לו מעצמו כלום, רק אור שהוא מקבל מהשמש. רק מה שמשפיע על הזכר, זה מה שיש לה. לכן בעצם, תב למי סב תנדו מלמי סב ארמלו. כי ארמלו לבד אין לה כלום, היא לט לה מגרמה כלום. היא חייבת להיות תנדו, היא חייבת להיות בחיבור אל הדוחרה, ואז היא באמת יכולה גם היא להעיר, בגלל שאין לה מגרמה כלום. והנה, המעשה של המצווה שאנחנו עושים, שהיא הגוף. כבר הבאנו מקודם, היא בחינס נוקווה. זה השכינתה, זה בחינס נוקווה. דלת לה מגרמה כלום. זאת אומרת, המעשה בעצמו, אין בו שום דבר, הוא, מעצמו הוא כלום. בריקניה, כמו שהזכרנו מקודם מהסמך ליד. רק מה יש, רק מה שמקבלת מהזכר. מה זה הזכר? אמרנו כבר מקודם, קודשו בריחו, שזה המהות, התמונה והנמצאת מסתרת בתוכו, שהוא מהנשמה והחיות שהוא הסוד והנסתר. אז כל הכוח של המצווה, זה מכוח מה? מכוח הנסתר שבתוכו, מכוח המהוס היזבורך שנסתרת. כן? זה המצווה, בלי זה בריקניה זה חסר משמעות. כי זה לס לו מגרמו כלום, למעשה עצמו אין לו מעצמו כלום, בלי שיש לו את הפנימיות שלו, את הקודשו בריחו, את היחוד קודשו בריחו. וזהו, טב למי זוותן דו. דהיינו, כשמייחד הגוף שהוא הנוקבה, בחינת דלת כנן, עם הנשמה והחיות שהוא הדחר בחינה סבוב, כן? טב למי זוותן דו, דלת וו, בסדר? הוו זה וו קצוות, וו קצוות זה התפארת עם וו קצוות, בחינת... הדחר זה רמפין, זה נקרא גם וק, ווב קצוע וויס, חסד גבורה תפארת נצחות יסוד, ולכן וו עם הדלת, שזה הדלות, דלו ועניו, המלכוס שנקרא דלת, ולכן זה טב למייסב, טן דו, דו, דלת וו מרמז על העניין הזה, מי למייסב ארמלו, אם זה יושבת על מנה, מתי יושבת על מנה, היינו, כשעושה בלא כוונה, דהו כגוף בלא נשמה, אבה כאלמונו, שאין ענוק ומקבלת מהדחר. אז באמת, רחמנא ליצלן, זה המצב שכשאין, כשהמעשה הוא ריק מהכוונה הפנימית, או המעשה הוא בריקניה, אז הוא מעשה של ארמלום, אלמנה, דלת לה מגרמה כלום. ולכן טב למי סבתן דו, הרצון הוא באמת החיבור. יש פה איזה נקודת חידוש בדבר הזה, מביאים את זה בהערות למטה, כשטב למי סבתן דו, זה בעצם אומר, הגמרא תמיד מביאה את המשפט הזה, לא בשביל כמה חשוב להתחתן, אלא שאישה מוכנה לוותר על הרבה מאוד דברים בשביל להיות נשואה. זאת אומרת, יש פה גילוי מסוים שגם אם אנחנו עושים מעשה שהוא לא הכי משובח, שהוא לא הכי טוב, זה לא הכוונה הכי גדולה, אבל יש פה איזשהו ניסיון, גם זה שווה הרבה מאוד, כי טב למי סבתן דו מלמי סב ארמלו, בלי זה אין שום הערה, ולכן כל הערה שהיא, כל כוונה שהיא, כל רצון והשתוקקות, כל חיבור שהוא, הכל הוא יקר מאוד מאוד. כתב למי סבתנדו, אפילו אם הוא בעל ריח רע ומנובל ומוקשחין, כן, כך אומרת הגמרא, אפילו אם למעשה הוא מכוער, אבל עצם זה שיש פה חיבור לפנימיות, יש פה את ההשתוקקות אל הפנים, אפילו במשהו מן המשהו, גם זה יקר מאוד מאוד כתב למי סבתנדו מלמי סברמלו. ממשיך המויר עיניים, בעצם מסיים את המאמר הזה ואומר שזה עניין לשמה. לשמה זה כבר כתוב בסדר הרשע, שלשמה זה לשם היי. לשם היי, היי. פה הוא מרמז את זה וזהו, לשמה. אגב, דיברנו שיעור שלם על עניין לשמו במויר עיניים, מי שרוצה שישמע את זה, שיעור ארוך על מה זה לשמו, אבל פה הוא מרמז בקצרה. אומר, וזהו לשמו, לשמו בלשון נקבה, כן? לשם הנוקווה, לשם הנוקווה. זאת אומרת, אתה לומד לשמו עם כוונה, עם מטרה של קדושה, של לגלות, של להשתוקק תוך כדי הלימוד, לייחד הגוף והנשמה, לייחד את הגוף, החלק הגלוי של התורה והמצוות, עם הנשמה, עם החלק המהותו התברך שנמצא בתורה ובמצוות, שהוא ייחוד קדשו בריך ושכינתי, ונעשה ייחוד בכל האוילומויס כנל. נעשה ייחוד בכל האוילומויס כנל. עוד פעם, יש דרגות בלימוד לשמה, כי יש לשמה כמו שהמרינה עם עצמו בפרשת דברים, באלה הדברים אומר, יש לימוד בלי פניות. ופה אנחנו מדברים על דרגה עמוקה יותר וגבוהה יותר של לשמה, וכבר הערכנו בעבר בעניין הזה של לשמה, אז לא ניכנס לזה כרגע. אבל זה בעצם החיבור של הפנימיות והחיצוניות. מאמר נפלא ומתוק, כן? מרגישים את המתיקות. ודברי המוריניים על מצווה, ממצא דקוו, היי, לראות את השכר מצווה מצווה, את הדבקות בקדוש ברוך הוא שיש בתוך המצווה. כי כך זה ממציאותו ומהותו. כך זה בתורה נסתרות ונגלות. כך זה בפניי ואחוריי, בתפילין וקשר של תפילין. וכך זה בנר מצווה ותורה אור. יאירו שבעת הנרות, כן אל מול פני המנורה בעלותך את הנרות. אלא להאיר אל מול הפני, וכך הדברים עולים. וזה הטב למיטב, תנדו אפילו מחשבה קטנה של התעוררות אל הקודש. אל הפנים, אל השתוקקות אל הקדושה, אל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, בצוותא איתו, דרך המצווה הזאת, למי למי סבר מנו, מלשבת דלה וענייה לבד, וזה העניין, מסביר המוריניים, העניין של לשמה, לשם ה', לשם מנוק, לשם לחבר אותה ולייחד את העולמות, כל העולמות כולם, ונעשה ייחוד בכל האוילומויס, השם יתברך יעזרינו.